שלום לכולם. לעילוי נשמת משה יהודה, בן הרב יעקב ורחל. ראיתי את הכותרת הזאת, את הנושא שבחרו, חינוך לעמל תורה, ראיתי מתוך אהבה ובאהבה, זה נראה לי אותו דבר. אמרתי, צריך להתבנן כמעט בכל מילה כאן. בכל מילה, זה לא רק בהם, איך זה באהבה, אלא בואו נתבונן בחינוך, מי אמר שצריך עמל, מה היחס לתורה, מתוך כך נבין גם, נגיע לאהבה. כלומר, חשבתי, האם הנושא חינוך לעמל תורה מתוך אהבה כיצד, או באהבה למה? באהבה לתלמיד, באהבה לתורה, יש פה כמה דברים שהיה צריך להתבונן בהם. קודם כל, ראיתי ספר שאני הרבה מצטט ממנו, הרב שמואל שפירא, היה ראש הישיבה הסביבתית באלעד, תלילי חינוך, דברים מאוד מאוד נחמדים, הערות יפות לחינוך. הוא כותב, חינוך הוא תהליך תמידי שמתחיל כאשר תינוק נולד. הוא מסתיים כאשר אדם הולך לבית עולמו. כלומר, זה גם ביחס שלנו, של ההורים לילדים. השבוע יצא לי איזה שיעור אחר, בעניין אחר, להיות הורים לילדינו, ככה היה הנושא. ואמרתי להם שזה עד זקנה וסיבה, זה לא, יש כאן אנשים שחושבים, אומרים, פעם ראיתי אחד כתב, ילד שלי מגיע לבר מצווה, אני אומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה, וזהו, לא יודע, אני אפגש בחתונה, בשמחות. אז זה לא, זה לא, חינוך הוא דבר תמידי. הוא נמשך, עד זקנה וסיבה, אתה מלווה את הילדים שלך ודואג להם וכל... כל זמן שהאדם קיים הוא מתחנך, מחנך את עצמו ומתוך הוא מחנך את אלה שסביבו, מעצם המפגש שלו איתם. להורים יש משימת חינוך גדולה מאוד עם ילדיהם, לחנך אותם, להיות טובים, ישרים, להיות עובדי השם באמת. חלק ממשימת חינוך הילדים נעשית בעזרת מחנכים בבתי הספר. בין הורים ובין מחנכים, על מנת להצליח במערכת החינוך, נדרשים כל הזמן להיות בתהליך של חינוך עצמי. אין? לא תוכל להביא שום דבר לילד שלך או לתלמיד שלך אם אתה לא נמצא באותו מקום. זה לא משהו כזה, זה מין, אני יודע, מעשה קוף באלמה או משהו כזה. זה צריך להיות שאתה מלא בדבר, מלא ברעיון, מתוך זה אתה יכול להביא אותו. מתוך זה נוכל גם אולי לענות לאיזה חינוך לעמל תורה מתוך אהבה, זה כאשר, שוב, אנחנו מדברים פה חינוך הורים, חינוך של מורים לתלמידיהם, חינוך הורים לילדיהם. מתוך שאתה מלא, אתה עמל בתורה, אתה אוהב את התורה, אתה תוכל להנחיל את הילדים שלך. אמר לי פעם איזה יהודי לפני הרבה שנים, אמר לי, כן, יש מציאות, הורים לומדים, אדם לומד בישיבה, לומד בזה. הוא אומר, גם יש ערך של אלימות בבית. ילד צריך לראות, ולא כל כך רואה אף פעם שאבא שלו לומד בבית. הוא צריך לראות אותו לומד בבית. אלימות בבית, כן, מתי הוא יצא לפגוש את זה? כי יש לו החברותה פה, החברותה שם, בישיבה, בדף יומי, בזה. יש ערך בעצם, כן, שרואים אותך. אתה עמל בתור, אתה מתאמץ על זה, אתה באמת חי את הדבר הזה. על מעט להצליח מלכת החינוך, מקור אחד, שורה 8, נדרשים כל הזמן יותר של חינוך עצמי. להיות מתעלים עוד ועוד ברצון להיות טובים וישרים, וברצון להיות עובדי השם באמת. תורת אמת שלנו מסייעת לנו, במפגש עמה, להיות כל הזמן בתהליך של התחנכות. אם נזכה להיות מוארים ממנה, נוכל בעזרת השם לפעול עמוק יותר בחינוך עצמנו, בנינו ותלמידינו. הזכיר לי העניין הזה גם, מה שאני עומד כאן, דברים של הרב ציודה, תמיד היה אומר, הרב ציודה, כתוב, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. כל מי שיש לו דבריו נשמעים. באופן פשוט, אם יש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. הוא היה אומר, פעם היה, סיפור לי שבישיבה, לא משנה האירוע, היו מרכז הרב הישנה, אז היה שם איזה חדר שלמדו, שם היה עיקר השיעורים, והיה את הבית מדרש. אז לא יודע, תלמידים כבר רצו, כמדומני שללמוד בפנים, היה צפוף, היה זה, הרב ציודה לא רצה שנלמדו בבית מדרש, מסיבות שמורות עמו. ולא יודע, אז התלמידים כן עברו, משהו לא, הפסיק את השיעורים, הפסיק את השיעורים. מה קרה? מה כתוב? כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אם דבריי לא נשמעים, סימן שאני יראת שמיים, אני לא יכול ללמד. אז הפסק ללמד. מסקנה של רב צבי יהודה, כן, הוא לא גר בתלמידים ביראת שמיים. אומר הרב צבי יהודה, אבל הוא חידש בזה מקור שתיים, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, בכלל זה, אומר הרב צבי יהודה, והיסוד לזה, הוא שיהיו דבריו נשמעים לא לעצמו. כלומר, אתה אומר איזה דבר, אתה באמת מאמין בו? אתה מקיים אותו בעצמך? דבריו נשמעים קודם כל לעצמו, מתוך זה הם יהיו נשמעים לאחרים. כי כמה פעמים וכמה אנשים שמכירים בהבנה והרגשת דברים ישרים נכוחים להנהגת דרכי החיים, אבל חסר העוז והאומץ הראוי לשלטון המשרים, שיהיו הדברים נשמעים להם לעצמם, להוציאם לפועל ממש ולקביעות מעשה. זה צריך שזה יהיה נשמע לך, שאתה מאמין בזה. יש פה דפים? וכפי אותה מידה שיש בו יראת שמיים, כך נקבע בו מתוך יסוד הקישור הפנימי והכולל למעלה, העוז והאומץ הנכון, למעלה חוכו ודרכיו חייו, שיהיו דברים נשמעים לא לעצמו, וכפי אותה מידה, דבריו נשמעים גם לאחרים. יחנני השם לשמור ולעשות כן, כן? הרב ציודה כל הזמן עובד על עצמו, על העניין הזה, שזה קודם כל גם כן נשמע לעצמו. לכן חשבתי, איזה משך חוכמה שאני מאוד מאוד אוהב להביא, קודם כל אנחנו צריכים, מה יחס לתורה, והרצון שלנו גם, שלמדי ילדים, ילמדו תורה, אומר המשך חוכמה דבר נפלא בפסוק, אחרי הקדה כתוב, וישב אברהם אל נעריו. וישב אל נעריו. נשאלת השאלה, ויצחק איכן היה? איפה יצחק? מה זה וישב אל נעריו? הוא מביא כאן מקור שלוש. במדרש, ויצחק איכן היה, איכן הוא שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה. יש משל כאן מעניין שצריך עוד להעמיק במשל הזה, הוא לא כל כך מתייחס למשל. משל אישה שהתעשרה מפלחה, יש לה איזה מלאכה, היא עובדת בפלך, והיא התעשרה מזה, אמרה, הואיל, ומן הפלך הזה התעשרתי, עוד אינו זז מתחת ידי לעולם, אז תמיד אני אעסוק בו, הנה, זה דבר טוב. כך אמר אברהם, כל שבא לידי אינו אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצוות, לפיכך איני רוצה שתזוז מזרי לעולם. פלא, כן. אומר המשך חוכמה, זה כל מילה כאן היא, קודם כל, היחס לתורה, מה צריך להיות היחס לתורה בכלל? דע כי התורה היא משלמת את הישראלי ומכשרתו ברמח איבריו ושסה גידיו נפש רוח ונשמה ומעלתו אל תכלית השלמות האפשרי ובלדה לא יוכל אדם לבוא לידי כישרון הגמור מיום נתון השם אותה לישראל. כן, רק זה פיליפ. מה היחס לתורה? אז כמובן הוא אומר, כן, חכו, זה עוד לא הכל. קודם כל, כן, היא משלמת את האדם ומביא אותו לשלמות. לא יצויה שאדם מצב כזה שהגיע לשלמות, להשלמות האפשרית שאדם יכול להגיע. ואז הוא לא צריך ללמוד תורה. אומר, ומלבד, שורה 15, מקור 3, ומלבד שהיא משלמת את החיסרון, ומונעה הפחיתות אשר באדם מצד חומריותו וכוחותיו, תחיבות טובה ומושקעים ודמויים בבלי הזמן והגובב. כן, זה מבטל ממנו את הדברים החומריים, הגשמיים, ומתקן את מידותיו. עוד היא בעצמותה, טוב ויקר, עושר אמיתי, ובה יתקרב האדם לאלוקנו, ובה יחזה פניו והשגת האלוקות. כן. כי התורה, מקור 4 למעלה, היא מעונו של השם יתברך, ובה הוא שרוי. המגע בתורה זה ממש, זה קשר ישיר עם, יש איזה, שם משמואל אחר כך ב-12, אולי רגע נקפוץ לשם, במקור 17, שורה 12, כי התורה בלתי האלוקות שבה היא רק כשאר חוכמות. לא, רציתי, יש כאן עוד משפט רגע. לא, זה כאן, כאילו, כאילו שאדם אוחז בתורה, כמחבק את הקדוש ברוך הוא, ביטוי, לא יודע, נשמעת לי כאן הדבר הזה. זה היחס לתורה. אומר, עוד פעם, מקור 4, שורה 3, כמו שראינו במקדש, שבלוחות העדות על הארון, שם שרתה השכינה, ומשם יצאה לעולם. אומר רמש החוכמה, זה עומק מאמרם, שאברהם שלח את יצחק ללמוד תורה. כי היינו אומרים, מה אחרא, כדאי, אדם הגיע לכזו דרגה, לכזו שלמות, למסרות הנפש, לבדיקות עצומה בקדוש ברוך הוא. מה יש יותר? זהו, אולי מצינו כבר, הגענו לשיא. מה, צריך ללמוד תורה עכשיו? אומר אברהם ליצחק, כן, צריך ללמוד תורה. תורה זה לא, זה לא רק אמצעי למשהו. היא טוב בעצמותו. צריך לעסוק בתדיר. אומר, וזה עומק מאמרם שאברהם שלח ליצחק ללמוד תורה, כי התבונן מאמרם זה השאירו לנו, כי להסרת הרעה ולחלות החומר מהבאה והסתן ומדיחיו, כבר הגיעו אברהם ויצחק בניסיוני הקדש שהגיעו לתכלית מעלה האנושית, אשר ליבם היה חלל בקרבם לגמרי. ובכל זאת לא הזניחו את התורה כי הייתה חביבה להם, אף שלא היו מצווים ועושים. הם לא מצווים כי הם כבר הגיעו לשיא השלמות שאפשר להגיע. אבל הלימוד כאן שתורה זה לא רק איזה אמצעי למשהו. וזה יש בזה הרבה, אפשר להגיד, בנקודה הזאת שאנחנו רוצים לדבר על אמר תורה באהבה, זה הרבה פעמים קורה שכל הזמן מחפשים את התוצאה. מחפשים, נכון שוודאי אנחנו רוצים שילד יהיה ישר ונאמן, אבל צריך לשמוח על כל תורה שהוא מוצא מפיו. מבין, הוא לא מבין, הוא עוסק בה, הוא עוסק בה, תשמח שהוא עוסק בה. אל תשאל כל הזמן, תעמוד עם איזה, איך אומרים, מטר כזה, ותגיד, נו, ומה יצא, ומה ערכו, מה הוא עשה? זה לא. לפעמים זה מחליש, זה מחליש את הזן, זה החוסר אהבה. זה החוסר אהבה שיש בלימוד הזה. בכל זאת לא הזניחו התורה כי הייתה חביבה עליהם, אף שלא היו מצווים ועושים, ולא הוסיף עליהם התורה בעצם שלמות, כן? כי הם הגיעו לשיא השלמות שיכול להיות. בכל זאת, שורה 18, לא הזניחו מאהבתם אותה, שעל ידה הסירו הרוע וסילקו הפחידות, ונעשו אורים גדולים ומזרים, מפגים נוגע רחמים לעולם ועד. ככה אומר גם, יש ספר חשוב מאוד, סתם מפורסם כבר לפני הרבה שנים, של הרב וולבה, זריעה ובניין בחינוך. יש שם, זה ספר לא ארוך, קצר ורב האיכות. הוא אומר שם, בנקודה הזאת של הדוגמה האישית שבה התחלתי, 5, השגת מטרה של החינוך נעשית בשני דרכים עיקריות. א', דוגמה אישית. החיוב הגדול של ההורים הוא לשמש דוגמה. כל ילד רוצה באופן טבעי להזדהרות עם ההורים שלו ולחכות אותם. אם הדוגמה שהם מראים היא טובה והיחס, גם בכלל, כן, זה עוד עניין, בין ההורים, אני קראתי היחס בין ההורים בינם לבין עצמם, כן, כי זה גם כן מתכון חשוב מאוד לכל, אומרים ככה לסטייפלר, שאלו אותו מה צריך לדעת, איך מצליחים בחינוך ילדים. אז הוא אמר תפילות והשלום בית. שלום בית בין הורים. זה מביא, אני דייקתי את זה מאיזה גמרא, הגמרא ביבמות מלי סמך א' עמוד ב', כתוב שם האוהב את אשתו כגופו, הוא מכבדה יותר מגופו, הוא מדריך בניו לדרך ישרה, הוא מציין סמוך לפרקן, עליו הכתוב אומר, ידעת כשלום הולך. שואלים, יש מצב שילדים לא מתחתנים כל כך, מתבגרים, לא מתחתנים. לפעמים שואלים מה הסיבה, אומרים, הם רואים איזה, לא רואים בבית, לא ראו, אומר, מה אני צריך להיכנס לבלגן הזה, תראה איזה קרבות יש פה וכל זה, אז הוא נמנע מ... אז אני אומר שהגמרא הזאת היא גם איזו תוצאה. האוהבת אשתו כגופו, מכבדה יותר מגופו, זוכן, עם הסיאנס ימוך לי פרקן. כן, אז באמת הילדים הם רוצים, אם רואים את הדוגמה הזאת, אז הם רוצים להתחתן, הם אומרים, מה, תראה איזה נפלא זה באמת, למה שלא נהיה שם? אז אני קראתי פה, והיחס, מקור 5, שורה 5, והיחס שבין ההורים והילד הוא יחס בריא, לבבי וחם, אז באופן טבעי הילד ירצה להיות כמו אביו, והילד ירצה להיות כמו אמא. אחד מעיקרי החינוך החשובים ביותר הוא הדוגמה האישית. אם הורים דורשים מילדים דברים שהם עצמם אינם עושים, הם יכולים לקלקל את הילדים לגמרי. וואו. כן, הוא מאוד, מאוד חריף שם בדברים שלו, וביחד ובעדינות, ולא בוודאי לא במכות, ולא אפילו צעקות. הוא אומר שצעקות זה יותר חמור ממכות בספר שם. אני יודע, נביא דוגמה, נו, אין לי ברירה, מה אנחנו... שומע כאן דוגמה אישית, וגם הצורה, הצורה, איך אתה, איך אתה... אני כבר קופץ קצת להמשך, כאילו. אבל הצורה, איך אומרים? מה מבקשים? מה דור... הייתי פעם לפני, בסיום השס הקודם, לפני שנתיים בערך, שנתיים ו... כן, תבד, זה היה תבד לפני שנתיים, נראה לי. השתתפתי שם במעמד הזה, ומאוד התרגשתי מאוד, היה... גם זכיתי, גם היה מעמד של... כמו שאומרים, הציבור הדתי-לאומי ורבנים עומדים שם מה, וגדולי ישראל, ובאמת היה משהו מאוד מאוד מרשים. ותוך ההתרגשות הזאת אמרתי, נכתב לילדים איזו הודעה על המצב, על ה... כתבתי להם, אני עכשיו, זה פה ב-SMS פשוט, גם זה עובר, הודעות גם בזה, זה פועל הדבר הזה. ו... אמרת, כתבתי להם, אני אמצא עכשיו במעמד של סיום השס, ותראו, מתחילים עכשיו סבב חדש, הזדמנות להצטרף. זה לא כל כך היום לוקח זמן, היום יש לאדם בכל אפשרות שהוא רוצה, הוא נוסע בדרך, הוא שומע שיעורים, מורידים, אפליקציות וזה, אני לא כל כך מביא, אבל איך שלא תרצה, יש לך זמן ואפשרות ללמוד תורה. זה לא פעם, אני יודע, צריך ללכת לישיבה, לזה איפה אדם בבית, איפה יכול ללמוד. היום גם בבית יכול לנחשב, יכול לראות אותנו, ויכול לשמוע שיעורים, והכל נפלא, ובטלפון, בכל, גם במצעים הקשרים, כן, לא רק ב... כן, אפשר לשמוע ו... אז כתבתי איזו הודעה, וזה הזדמנות להצטרף. לא, כדאי ללמוד, תעסקו בתורה. אני לא זוכר את הנוסח, תכף אני אגיד לכם למה, זה היה הודעה עדינה. אחד הילדים, שבע בנים, זה שלחתי לבנים, שבעה בנים יש לי, ארבע בנות, שלחתי לבנים. אחד הבנים כתב לי, וואו, מתחילים ביישוב שלי עכשיו את דף יומי, מתחילים, נראה לי שאני אצטרף. טוב, שמחתי, הילד הזה עומד כבר שנתיים, דף, יום יום, אני רואה אותו בכל מיני מצבים, באוטו, בחופשות, אומר, רגע, יש עכשיו דף יומי בטלפון, אני הולך לי... שלח לנו כל פעם תמונות מהסיומים, וזה לא, לא, הם לא חבר'ה שלמדו בישיבה 10 שנים. בסיום ברכות, בימים האלה של סיום ברכות, פתאום קיבלתי הודעה מאוד ילד אחר, אבא היקר, כששלחת את ההודעה על תחילת דף יומי, אמרתי, חשבתי לעצמי, כל כך הרבה פעמים התחלתי דברים, אף פעם לא עמדתי בזה, אבל אמרתי נתחיל בכל זאת. היום עשיתי סיום מסכת ברכות לכל היישוב, עם הרב של היישוב, עם כל היישוב. תודה רבה, היה כתוב שם, על הדחיפה הנעימה, משהו כזה היה. כאילו, באהבה שאנחנו מדברים פה, כן? זה מביא יותר מאשר... היה לי התרגשות באמת. וככה אז למדתי שמדי פעם זה, לא מזמן, לפני כמה... כבר לא יודע, שנה, חצי שנה, ראיתי שיש גם משנה יומית. תמיד אנחנו רואים בדף היומי, יש משנה יומית. זה הרבה יותר קל, שתי משניות ביום. זה ממש תענוג, אני הצטרפתי לעסק הזה. וגם שלחתי איזה... באהבה. באהבה זה מאוד מאוד... ככה אומר העמק דבר, יש כשעם ישראל מקפלים את המשכן, מכסים את הכלים, ויוצאים לדרך. אז מקור שש, אומר העמק דבר, וכיסו את המנורה ונורותיה, כתוב שם משמע שבבגד אחד מכסים גם את המנורה וגם את הביסחים וגם את כל מה שקשור למנורה. את הכל מכסים בבגד אחד. מה לומד מזה הנציב, ראש ישיבת ולוז'ין? אומר ללמדנו שהרב עם התלמידים הוא מוכרח להיות בצוותא אחת. והיו עיניהם רואות את מוריהם ומשמשים אותו, וכולם מושגחים בפרטות כמו הרב כן התלמידים שהם מצליחים בלימודם, ומשום אחרי היו הכל בבגד חלט אחד. כן, הם ביחד, כן? ודאי שיש זה, ויש כבוד הרב, ויש כל... אבל הבצוותא הזה, הוא מביא את, המנורה היא סמל לתורה, לתורה שבעל פה, אז דווקא המנורה וכליה הם נמצאים בזהו אחד. הנקודה של העמל. כמה צריך לעמול? מה, צריך ממש לעמול? העמל הוא דבר נדרש? אולי צריך, לא, לפעמים אנשים אומרים, תשמע, לא, אני רוצה שהוא ילמד בנחת, ו... נכון, בנחת, נכון, באהבה, אבל יש צריך לעמל. הגמרא, מסכת ברכות, אומרת, מקור שבע, אמרי דבי רבי ינאי, מהי דכתיב? כי מיץ חלב יוציא חמאה, במי אתה מוצא חמאה של תורה, ומי שמקיא חלב שתג משדה אמו עליה. כאילו, יפה מאוד, היית תינוק, ינקת, אבל יש לך עכשיו שלב, שהעיניקה הזאת זה כבר לא, זה משהו אחר. הרב, וכאן הבאתי דברים כבר של הרב טאו על דברי הרב האלה. הרב אומר ככה, רבים הם הפדגוגים המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד, וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התוריים באופן קל, שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. ככה חושבים, מה, עמל? זה קשה, נכון, זה ודאי, אנחנו אומרים שזה משהו פה כללי, כל ילד ועניינו, ואיפה מתאים לו. אנשים רבים מתייעצים איתי פה על תלמודי תורה, יש תלמודי תורה שיש בהם עמל רב, ואני לפעמים רואה את הילד, ואני אומר לו, אל תשלח אותו למקום הזה, הוא יתפרק כאן, אני יודע להגיד, עם כל הרצון שילמדו תורה, אני לא כל אחד שולח למקום הכי, ודאי שזה צריך יד על הדופק, והרבה התבוננות. אבל בעיקרון, קניין תורה, הוא נקרא בעמל. זה לא אומר שהוא לא באהבה, זה לא אומר שהוא לא נעים, אבל יש עמל. לכאורה, אומר הרב טאו, כוונה טובה יש בדרך הזו, המביאה את האדם לקניית ידיעות רבות בדרך יעילה ותכליתית. ולמה יעמול ויתייגע? אולם לא כן הדבר. שורה 10. זה, איפה שמודגש זה דברי הרב, ופחות מודגש זה הרב טאו. אומר הרב קוק, תועלת הדבר אינה אמנם אלא מתאה, כי הידיעות לא תתמודדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם. על פי עומק ההבנה וחריפות והשימוש בהם לכל חפץ. ואני רק סך הכל מלמד ילדים קטנים, לא, זה דבר חשוב, אבל כן, ואני עמל איתם, ואני שואל אותם שאלות, ואני לא מניח להם. ואני אומר להם, תסתכלו, היום בכיתה א', יצחק אבינו בסוף פרשת קבה, ויקרא שם העיר ההיא באר שבע. אני אומר להם, נו, רגע, ומה קשה? הוא אומר, כן, אברהם כבר קרא באר שבע. אני שולח להם, תסתכלו בשם, בואו נראה מה כתוב שם. והם קוראים את הפסוק פה וכתוב פה, אברהם קורא שם, על כן קרא שם מקום ההוא באר שבע. ואני לא מניח להם, נו, ומסתכלים פה ועוד פעם פה, ואני קורא להם את הפסוק, וקורא להם את הפסוק. בסוף שני ילדים, לא אחד יתיק מהשני, כי הם אומרים להגיד את זה באוזן, שאחד לא ישמע מהשני. שני ילדים אמרו לי, פה זה רק המקום. אחד אמר, זה הבאר. אברהם קרא רק לבאר, אחד אמר רק למקום. ויצחק קרא לעיר באר שבע. הילדים התבוננו בזה. הם עמלו והם אמרו תשובות. ואיזה תשובות? יש לי פה ספר של תשובות של ילדים בכיתה א'. מה שהם, כן, מתוך איזה עמד, התבוננות. אנחנו לא קוראים ו... אפילו, אני חושב שמחנך אותם מגיל הזה, אז הם אחר כך לומדים באמת, ואחר כך שיגיעו למשניות ולגמרות, אז הם... יהיה להם יותר קל. זה לא רק הסיפור ככה כ... אומר הרב טאו, שורה 12, מקור 7. קניית ידיעות באלמה אינה כוח הדעת. הוא כבר כתב החכם המופלא, רבי ישר מקנדיה, בספרו אלים, שכוח השכל אינו קיים הדרוש לעיון, אבל הידיעה היא כוח אחר. הדעת היא ההבנה הנבנית מעומק מחקר וחיפוש, ניתוח, השוואה, הבנה והסקת מסקנות. וכשהעמיק האדם והגיע לכלל הבנה, בזה שכלו יוצא אל הפועל, בחוכמתה של תורה, ושכל זה ילמד אותו ויורה לו דברים נוספים רבים מלבד המקור הפרטי והוא עמל. אני קורא שורה 20, דברי הרב, ביותר לימודי התורה, אומר הרב, הפועלת בנו גם פעולה מוסרית לישנו קדשנו, על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד לעניין התכונה של המוסר. הרב אומר שגם המידות היותר טובות יקנו מתוך המעל, מתוך המעל של תורה. כלומר, זה לא רק שיהיה לך איזו ידיעה שכלית ואתה יודע להתפלפל, לא, זה מקנה באמת גם מטפל בדברים היותר של המידות. עוד פעם, שורה 20, ביותר לימודי התורה, על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד, לעניין התכונה של המוסר, המעשים הטובים, ויראת השם התורה, ובזה יהיה מועיל רק הלימוד, שאינה בא בדרכים קלים ונוחים לקלוט, כי היא על ידי ההגיעה והעבודה השכלית, מתעלה האדם למידות נעלות, להיות נוטה לשכל, ואל כל דברי קודש באהבה וחפץ לב, והלימוד פועל עליו להיות כולו נתון ומוסר ללימודיו. והרב שב עוד מעריך בזהבתה ומסיים, שליחות לאומית גדולה והדרה מוטלת עלינו להושיע את עמנו, להוציא אל הפועל תורת ארץ ישראל השלמה והמהירה, לשם אנחנו צריכים להיבנות תלמידי חיים גדולים. אז מה שכתוב פה שמקיא את כלומר, העיניקה של התינוק זה האוכל הכי קל שלו, זה בא לו בקלות, לא צריך שום דבר להתאמץ. האמא מתאמצת, אבל פה לא דברים עכשיו על האמא. הוא אומר, זה היה בגיל שהיית רך, עכשיו אתה צריך לעמול בתורה. זה המשל כאן שחז"ל הביאו ביחס לילד. צריכים לבנות ילדים שמקיאים בקרבם בדמיון. הרב טאו כבר לוקח את הדבר הזה להקיא את הדמיונות השווא והכזב, לא כאלה המבטלים עצמם ותורתם בתרבות הכללית, וכל תפיסתם ואתם מסתכלות לקוחות משם, מאבלי אומות העולם ותרבותן הנוכרית, כי אם גדולים המעמיקים היונקים את כל מחשבותיהם, רגשותיהם, רגשותיהם, וכל דרכי חייהם מעולמה הפנימי, של התורה והאמונה. אז אחרי שהרב, כן, ראינו שהוא אומר לנו כן לעמוד, ולא, הוא מלמד אותנו במקומות אחרים שוודאי צריכה הלימוד הזה, העמל, אז נגענו בנקודה של העמל, אמרתי, נוגע פה בחינוך, עמל, תורה, ודאי הרב אומר שזה צריך להיות נעים, זה צריך להיות בנועם, לימוד תורה צריך להיות מאוד בנעימות. מקור 8, הגמרא אומרת, יפה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. כלומר, זה דברי מוסר, הדברים שזה, זה יותר מתקל אדם, אשר, כן, תתן לו... אומר הרב, כאן אורנו חזל נועם, נועם דורך החינוך, כן? בעמל התורה, ודאי הרב אמר שצריך עמל של תורה. אבל הצורה שאתה מעביר את זה, הצורה שהמחנך יעביר את זה, היחס אל המחנך לתלמידיו, האבא לידיו, ודאי צריך פה נועם. כאן אורנו חזל נועם דרך החינוך, כי לא במעלומות יחונך האדם, כי אם בדרכי נועם. והיראה האמיתית היא יראת הרוממות, הבאה מצירוף אהבה הנאמנה. ועד הזמנים האחרונים לירדו חכמי הפדגוגיה לזה, והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים. כן, פעם היה גם מותר, כן, בבתי ספר, בזה גם היה מותר להרביץ הילדים. היום זה, אוי ואבוי, ילד... רב שנתן איזה פליק לזהו, ההורים מתלוננים עליו, סלקים אותו מזה, אין. הבינו שזה לא מה ש... עד הימים האלה, אומר הרב, הרב כותב את זה לפני כמאה שנה, שהניסיונות הרבות הוכיחו להשכיל את אשר רוח חז"ל ברוח קודשם, כן? עכשיו הם הגיעו למסקנה שלא במעלומות, אנחנו כבר חז"ל אמרו את זה כבר לפני 2000 שנה. ריש לקיש אומר, אז הגמרא אמרה כאן, יפה מדוחה, יותר מכמה מלכויות. ריש לקיש אומר, יותר מ-100 מלכויות, שנאמר תחת גערה במבין מעקות כסיל 100. נראה שהוסיף ריש לקיש, אומר הרב קוק, על דברי רבי יוחנן הקודמים, שאמר דרנות, יש שני עניינים בחינוך המוסרי. יש חינוך תמידי, להרגיל את האדם מעשים טובים, מידות טובות, ויש חינוך פתאומי, מקרי, בשעה שמזדמן שהוא שר מדרך הישר ונחוץ לו הכיחו. אתה עכשיו צריך לתת לו איזה משהו מקומי עכשיו, הילד יפר, פתאום הוא זורק, כן, יש דברים כאלה, הילד פתאום זורק כיסא, זורק כיסא, גבעת, כן. איך אתה לא מתמוטט מזה? ואתה עבדת עליו שבועיים והוא היה מתוק ואתה רוצה לתת לו פרס, ויום שאתה כבר מכין את הפרס, הוא זורק כיסא עכשיו. איך אתה לא יוצא מדעתך? יש טיפול מקומי. אומר הרב, הנה רבי יוחנן אמר, יותר מכמה מלכיות, הכוונה שהוא טוב להשתדל שתהיה הברכה המוסרית בא במתחנך, מצד שכלו וקראתו, בתמידות יותר מאילו נחנכו לסור מרע. ריש לקיש אמר, יותר מהמלכויות, הכוונה שאפילו בשעת החינוך המקרי, כן? עושה לך עכשיו איזה פיצוץ, עושה לך פה עכשיו איזה תרגיל, שהייתי חושב, לא, תשמע עכשיו, די, שוברים את הכלים. כי השחיד דרכו בחטא ופשע חמור, שראוי ללכות מהמלכויות. האופן היותר גדול במוקים מצד פישם, לפי הנוהג, מדרך החינוך. גם על זה יפה המרדות השכלית, כי הניצוץ השכלי שבאדם יאיר גם מחשכי לב אותם שכבר ריבו דרכם. רק החובה על אותם במעלת נבונים, שיעורים להכיר איך המרדות שבלב. טוב. כל פנים, ודאי שהרב אומר שבכל מצב הרב מנחה אותנו, הדרך צריכה להיות בנועם, נועם החינוך, באהבה רבה. יש כאן גם פסקה של הרב עוזי קלחיים, מורי ורבי, זמני, טוב. מבין מצרים, יש פתגמים של הרב קוק לחודשים, והרב עוזי קלחיים לצל, הרבה תורה למדתי מהרב עוזי, ביאר את הפתגמים האלה. פעם לא הבינו מה כתוב שם, עד שרב עוזי בא ופתח אותם, עכשיו בשבט הרבה חשק נטיית אילנות, נובע מחפת התרבות הרבאים. כשהנשמה מהירה בחשבן, גם שמיים נותר אפל, מפיקים אור נעים, זה גם משפט של הרב קוק על חודש חשבן. משפטים האלה, רב עוזי, ויצא ספר כזה, באר בגד ערכים, של ביורים של הרב עוזי על המשפטים האלה. אומר עוזי על המשפט, מבין מצרים, זה על תמוז, מבין המצרים, כן, חטיפת תמוז, בין המצרים, נגאל עם על ידי מורים חמושים בגבורה רוחנית, שאינם צריכים למקל חובלים. אומר הרב עוזי, הנושא תיקון הדור בדרכי הנועם של ארץ ישראל. דור דור ונבוכיו, דור דור ומדריכיו, דרכי הלחימה להדברת נגיע הדור משתנים בכל תקופה ותקופה, בהתאם לסביבה ביותר, לצרכי הזמן ודרישותיו. גורמי המחלה משתנים בכל עת, וכן מתחדשות רפואות כנגדם. תרופה שהועילה למשבר דור העבר, לא תעמוד במבחן דור ההווה. כל פעם יש לסלול מחדש נתיבות ללבבות, וישרם למסילה העולה בתל. זוהי הגבורה הרוחנית האמיתית, אותה סיגלו אבותינו, אשר הורישו לנו את האוצר הגדול של ספרי ההגות והמחשבה של היהדות, כן, נושא לימודי אמונה, אשר לא במקל חובלים, ולא בצעקנות ורוגזה ניגשו למלחמה, אלא ביישוב הדעת, מתוך העמקה ברוח ישראל פנימה, מחד ומתוך ידיעת כוח האויב מאידך. האמצעים הטכניים, כמו העת והסגנון, המתאים את הדור, באו לאחר המילוי הפנימי שברוח, כן לנו לגדל דור של מורים חמושים בגבוהה רוחנית, והם ישיבו בתשובה את העם בדרכי נועם, לא במקל חובלים, ועל ידי כך יגאל העם. זה ההסבר של זה. אחרי שעשינו את כל זה, אנחנו באמת מגיעים לנקודה הזאת של האהבה. האהבה, הדרך של איך באמת מביאים את זה אל הילדים ואל החניכים, התלמידים. זכינו שעוד בחייו השאיר לנו הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל, גם מורי ורבי, ספר נפלא שנקרא "התום והיושר". ספר לחינוך, חינוך ילדים. דברים נפלאים מאוד, ואי אפשר להביא את הכל, וצריך לקחת את הספר הזה וללמוד אותו. אם רוצים לדעת דרכי חינוך, קצת, אולי קצת הרבה, הבאתי כאן את דברים ביחס לנושא שלנו. אז קודם הוא מדבר, כפי שפתחתי, בהזדהות הזאת, בהזדהות של הרב עצמו, עם הקודש, מקור 12, ישנה נקודה חינוכית נוספת שיש לשים לב אליה על מנת לבנות באופן נכון את היחס של ההזדהות והשייכות שלנו לתורה והקודש. התלמיד אינו מקבל את היחס הנכון לתורה והקודש מהמילים שהרב אומר, אלא מהיחס של הרב אל התורה והקודש. במילים אחרות, התלמיד מושפע יותר ממדרגת החיים של הרב מאשר מדברי האמת שהרב אומר. כלומר, הדוגמה האישית הזאת של הרב היא קריטית כאן ביחס לכל דרכי החינוך. לא יודע, אספר לכם, לא יודע. עכשיו אספר סיפורים על עצמי. אבל לא יודע. מקווה שאני עושה נכון. אתמול היה לי טעות חינוכית. טעות חינוכית, הגיע ילד בשעה 9:30 לכיתה. 9:30, כן, התחלנו ב8:15, פעלנו, היינו כבר בסוף השיעור תורה, בכל הזה, הוא נכנס לכיתה. ואני יודע, כן, הכי נורא שאני יודע מה המצב, מה אני יודע? שברוך השם, המשפחה הזאת, יש להם 12 ילדים. לאחרונה נולדו להם תאומים, תאומות. כלומר, זה היה 11-12. אני יודע שצפוף שם בבית קצת. והם בהתארגנות עוד. אבל הוא כבר יום מגיע יום מאחר, יום מאחר, לא יודע, פתאום ככה יצא לי כזה קצת, אמרתי לו, לא משנה, פלוני, צריך להזכיר לכם שמתחילים פה ב8:15, מה קורה? משהו כזה, ככה. לא הספקתי לגבור, ועכשיו אני רואה שיש לו פתק ביד. כן, אבל מה בדרך כלל פותקים, מה קוראים לך בפתק? בנינו מאחר באישורנו, בנינו מאחר בידיעתנו, תודה רבה. גם אני יודע שהוא איחר, מה עכשיו, מה? גם אני כתב את הפתקים האלה, 11 ילדים, כן. מה? טוב, הוא מחזיק את הפתק ביד, אני לא מספיק להגיד לו את זה, אני רואה שהוא מתחיל לבכות. אני אומר, גבעל, אוי, איזה שטות עשיתי. אני אומר, בוא, סליחה, סליחה, יש לך פתק, בוא נראה מה. כתוב בפתק ככה. אני קורא ואני מתחיל לבכות, כאילו. לרב שלום, בנינו המתוק שלנו מגיע באיחור לכיתה, על אף שהתארגן בחייתות וזריזות, משיש אומס בבית, עקב אשפוז קטן ולא מדאיג עם אחת התינוקות שלנו. אני עכשיו גם מצטמרר, אז אני קורא את זה בשביל לעשות תשובה, בזה שאני אומר לכם את זה כאן, שעכשיו חטאתי, אביתי, פשעתי. וואי, אמרתי, וואו, סליחה. ואמרתי סליחה בפני כל הכיתה, וביקשתי שכל הכיתה תסלח לי על שגערתי בו. וסיפרתי להם את הסיפור, מסכת שבת, על הרב ההוא שלימד זכות, על ההוא שלא נתן לו שכר, ואמר לו ולימד זכות, ועשיתי שיעור שלם על העניין של לימוד זכות, ושאלתי אותו אם הוא סולח לי, ושאלתי את הילדים אם סולחים לי, ונתתי לו ממתק, הוא בא לציון גואל, בעזרת השם. מה שאני אומר, שוב, לא רוצה לספר על עצמי, אבל אם אתה לא במקום, אני בטוח, כן, שהחוויה הזאת תישאר, לא, זה היה אמיתי, לא עשיתי פה שום הצגה, באמת זה כאב לי מאוד מאוד. ואני מאמין שהחוויה הזאת והאירוע הזה יחקק להם לאיזה משהו טוב, זה יביא להם משהו טוב. אז זה מה שאומר כאן הרב מרדכי, התלמיד מושפע יותר מדרגת החיים של הרב, מאשר מדברי האמת שהרב אומר ומוציא מפיו. לדוגמה, כאשר נופל ספר, אפשר לומר לילד, צריך לשק את הספר, כהלכה צריך לקיים. בוודאי, וזוהי ודאי הלכה הנכונה ואמיתית. אבל אפשר להתייחס אחרת ולומר, היי, ספר קודש, בואו נראה וניתן לו נשיקה. אתה אומר את זה ככה, שאתה רצת ספר בעצמך, לא, כן, אתה רואה איזה חומש, אתה אומר, תרים שם את החומש, מה? תרוץ, תיקח אותו, תרים, ביעז. בסדר, ילד שזה לידו נפל החומש, אתה אומר, בסדר, תרים את הספר, אבל... זה יחס אחר. באמירה הזאת, מקור 12. באמירה הזאת מעביר הרב את הרגשה שלו, את מדרגת החיים שלו, ואת היחס שלו לקודש. אם רב נכנס את הכיתה, זה מעניין, האמירה פה. אפשר לומר, הרב נכנס צריך לקום. פעולה מעשית. אפשר לומר, תלמיד חכם, צריך לקום בפניו. לא יודע אם הרב יגיד או התלמידים, אני לא יודע, זה קצת זה. ולהעביר את ההרצה של המלמד כלפי תלמידי חכמים. כאשר המצוות לא יתפסו אצל התלמיד כקיום חובות נצרכות, מה חובתי ועשנה, אלא כפרטים בעלי חשיבות גדולה, כך יבין הילד שיש פה דבר נשגב שעומד בשורש הכל, ועל ידי יחס ההרצה של המחנך, הוא ינחיל זאת גם לתלמידיו. מי? כן, אולי, כן. מה, הרב עומד? מה, הרב הגיע? אתם לא עומדים? אני עושה כפיים שאני נכנס, יש רב אחר, כן, יש הבדל אם המחנך נמצא או הרב אחר, כן, אתה נכנס, אתה רואה שם איזה בלגן ולא כך משתלט על החבר'ה, אז לפעמים אני נכנס ואני רואה שם זה, אני עושה להם סדר, כן? רגע, מה, הרב נכנס ואתם... מה, הרב פה ואתה משתובב? על הרב השני, כן? אני עושה את התנועה הזאת. עוד הוא אומר כאן, מקור 13, ציטוט מהרב, ואז אני קורא את הרב מרדכי בשורה 10. הרב אומר שבשביל להגיע למדרגה שלמה של אמונה ואהבה, צריך לחזק את בידת הדבקות הנפשית לתלמידי חכמים. כלומר, כדי שתלמיד יראה בעבודת השם עונג ושמחה גדולה, הוא צריך להיפגש עם מישהו שנמצא במדרגה של דבקות כזו. אם האבא או הרב יהיה מלא בשמחה ועונג בעבודת השם, הוא יוכל להעביר את זה גם לתלמידים. לכן מתפקידו של הרב בעבודת החינוך הוא להראות לתלמיד את המקומות שבהם הרב עצמו מרגיש את העונג שבעבודת השם. ועל ידי זה גם התלמיד יוכל לחוש את השמחה והאהבה לעבודת השם. 14. בחז"ל אנו מוצאים את ההדרכה החינוכית שלמדת הצורך להפגיש את התלמידים עם מדרגת השמחה והעונג של הרב. הגמרא במסכת שבת אומרת שבתחילת הלימוד הרב צריך לפתוח בלימוד בשמחה ולהמשיך בלימוד מתוך אימה. כדוגמה לגמרי מספרת הגמרא שרב היה פותח במילתא דבדיחותא, הרב היה ממשיך את הלימוד באימה. לימוד תורה צריך להיות באימה ויראה, כיוון שהתורה היא נשגבה ועליונה מאוד. התורה באה לרומם אותנו לחיים האמיתיים, לכן יש בה דרישות גדולות וכולי. אני מדלג שורה 15, אבל יחד עם זה חשוב מאוד ללמוד את התורה ולחיות על פיה מתוך הבנה שהיא באה רק טובתנו ובכלל לא נגדנו חלילה. היה ראוי שבכל יום בתלמוד תורה נפתח את הבוקר ונשיר עם הילדים, אשרי עם שככה לא. זה המטרה. היה לנו מסיבת סידור השנה, כל שנה מסיבת סידור. הילדים למדו שירים ומאוד מאוד, שורים האלה, לא יודע, נקלטו בליבם בצורה מאוד מיוחדת. אחרי שנגמרה המסיבה, אנחנו באים בבוקר, גומרים את התפילה, יש להם תמיד, שכמה שהם באים תמיד מהגן, לא יודעים כמה שאני כיתה א', הם באים מהגן עם כמה שירים. של אני מאמין, טוב יהיה בעיניך לברכנו. ומיד אחרי המסיבה, ברגע ש... סליחה, יש לי אולי איזה מונית שאני... סליחה, פשוט אני רץ לשיעור אחר, אז ידעתי שאיזה מונית שהזמנתי. הם התחילו פשוט לשיר את השירים האלה, והם קמים ומתחילים לרקוד במעגל בכיתה. ואני כל הזמן עומד ומתבונן, זה טוב או לא טוב, ואני פשוט רואה שזה עושה להם כל כך טוב כל יום, איזה 3-4 שירים, לפי כך אנחנו חייבים. ולימדנו אותם איזה שיר, מזמור לתודה, ריהו לשם, הם רוקדים. יש לי תלמיד מאוד מתקשה, מאוד מאוד מתקשה. אני רואה אותו שמה, רוקד, ולא סתם רוקד, באמצע הריקוד הוא עושה סלטה, על הרצפה הוא עושה סלטה. הוא ניגש אחר כך ללימוד, מרגיש שהרבה יותר טוב לו. היה יום אחד באו הורים לצפות, עשינו יום פתוח להורים, רוקדים וזה, אז הוא אמר לי, הרב, סלטה? אמרתי לו, לא, היום לא כדאי סלטה, לא נשאיר את זה ליום אחר. אבל עכשיו, כשקראתי פה בארמור דחי, וואו, אמרתי, וואי, אני ממשיך את זה. לפתוח כל יום באשרם שככה לא. זה המילתא דבדיחותא אומר, להפגיש את התלמידים השמחה הגדולה שבלימוד התורה. התלמיד צריך להרגיש את הרב, שהרב שלי מלא שמחה, מלא חיוניות, הוא לא מלא עצבות ומרירות. מתוך ההרגשה והידיעה הזאת, הגש ללימוד התורה בכל הרצינות הראויה. ההרגשה הזאת שאין הסתירה בין הדרישות הגדולות של התורה לבין הנועם והשמחה שצריכים להתלוות ללימוד ולקיום התורה, היא נצרכת וחשובה מאוד. מביא הרב מרדכי פה סיפור במקור 18. ישנו סיפור הממחיש היטב את העניין השמחה והעונג בעבודת השם. כשרבים מאחינו בני ישראל יצאו מאירופה לאמריקה, הייתה תקופה מאוד קשה מבחינה רוחנית, והיה קשה מאוד לשמור תורה ומצוות. מקומות עבודה היו דורשים לעבוד 7 ימים בשבוע. ומה שלא רצה לעבוד בשבת, היה צריך להתפטר. ידוע, אנשים על זה עזבו את הדת והכל. לא היה מה לעשות. מסופר על יהודי אחד שמסר נפשו על קיום השבת. כל יום שישי היה מפוטר מעבודתו וחיפש עבודה חדשה ביום ראשון. כך הוא מסר את נפשו תקופה ארוכה על שמירת השבת. ילדיו שגדלו בבית, ראו את הקושי הגדול של שמירת שבת, החליטו לעזוב את הכל ולהפסיק לשמור תורה ומצוות. הרב משה פיינשטיין זצ"ל נשאל מדוע קרה לאותו יהודי למרות שמסר נפשו על קדושת השבת. מקור 19, ענה הרב משה פיינשטיין, כאשר היהודי הזה חזר הביתה ביום שישי, לאחר שפיטרו אותו מעבודה, הוא אמר אשתו ולילדים, שוב פעם פיטרו אותי בגלל השבת. וכך השבת הייתה נראית לילדים כדבר מזיק שצריך להיפטר ממנו. במקום זה הוא צריך לקחת את הילדים ולרקוד איתם שהוא זוכה לשמור את השבת. ושווה להיות מבוטל בשבילה גם כל השבוע. אומר מרדכי, קור 21, התיקון השלם יבוא מתוך הרגשת השלום וההרמוניה שלנו עם האמת האלוקית. המשימה שלנו כיום היא לחיות בשלום עם האמת, להיות מלאי שמחה ועונג, בלי לשנות מן האמת בכלל. להרגיש בכל רגע אשרנו מה טוב חלקנו, ולהעביר את הרגשה הזאת גם לתלמידינו. תודה רבה.